אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, בהקדמת ספר הזוהר, בפסקה מספר 126, מאמר לילה קלה. שוב, ספר זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר, מאמר ליל הקלה, פסקה מספר 126. והיה רבי שמעון וכל החברים מרננים ברננת התורה, וכל אחד מהם היה מחדש דברי תורה. ורבי שמעון היה שמח. וכן כל שאר החברים, אמר להם רבי שמעון, בני, אשרי חלקכם, כי למחר לא תבוא הקלה אל החופה, אלא עמכם. משום שכל אלו המתקנים תיקוני הקלה בלילה הזה, ושמחים בה, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרון. והקדוש ברוך הוא מברך אותם ב-70 ברכות ועטרות מהעולם העליון. ביאור הדברים. כתוב, אמרתם, שב עבוד אלוקים, ומה בצע כי שמרנו משמרתו. גם נבנו עושי רשעה, גם בחנו אלוקים וימלטו. וכתוב, אז נדברו יראי השם, איש אל רעהו, ויקשב השם, וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי השם ולחושבי שמו. והיו לי, אמר השם צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה. ויש להבין הדברים, בעת שאמרו איש אל רעהו, ונדברו ביניהם דברים בזויים כאלו, שב עבוד אלוקים, ומה בצע כי שמרנו משמרתו, יאמר עליהם הנביא, אז נדברו יראי השם, ולא עוד, אלא שנכתבים בספר הזיכרון לפניו. כי לעת קץ, כאשר יתגלה הזיווג הגדול דעתיק יומין, רב פעלים מקבציאל, יתגלה אור גדול בכל העולמות. ועל ידי זה, ישוב כל בשר בתשובה שלמה מאהבה. ונודע שהזוכה לתשובה מאהבה, זדונות נעשים לו כזכויות. ולכן אמר הנביא על אלו הרשעים שאמרו ונדברו ביניהם חירוף וגידוף, לומר שב עבוד אלוקים, ומה בצע כי שמרנו משמרתו, שביום הגדול של גמר התיקון, שיתגלה האור של תשובה מאהבה, גם הזדונות שאין גרוע מהם יהפכו לזכויות, ויחשבו אלו המדברים ליראי השם. ובגמר התיקון, כמו שאמר הנביא, והיו לי, אמר השם צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה, כלומר ביום גמר התיקון. ולפיכך יש בהכרח ספר זיכרון בפניו על הזדונות והפשעים הנעשים בעולם, שהרי הוא צריך להם ליום שהוא עושה סגולה, כי אז יהפכו להיות זכויות, ויצטרפו וישלימו קומת האור של גמר התיקון. וכמו שכתוב, ויכתב ספר זיכרון לפניו, ליראי השם ולחושבי שמו, והיו לי, אמר השם צבאות, ליום אשר אני עושה סגולה, כי אז אני צריך להם כדי להשלים הקומה. וזה שהנביא מסיים וחמלתי עליהם, כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו, כי אז יהיו יקרים לי וחביבים לי כמו שהיו מהעובדים אותי. וכולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרון. בא לרבות שאפילו הזדונות שעשו, יהיו אז רשומים וכתובים בספר הזיכרון. ויכתוב אותם הקדוש ברוך הוא כאילו היו זכויות, וכאילו היו עובדים אותו בהם, כמו שאמר הנביא. המספר 70 מורה על מוכין דחוכמה וגר, שהם נקראים עטרות. וברכה היא על אור החסדים, שהעולם נברא בבית בברכה, כמו שכתוב, עולם חסד ייבנה, בבק. ואומר שבגמר התיקון גם אור החסדים יהיו ב-70 מטרות, כמו החוכמה. כי מהו בון יעלו לאבסג. ועל כן נאמר שהקדוש ברוך הוא מברך אותם ב-70 ברכות ואתרות מהעולם העליון, דאבסג. ועל כן נבחנים אז גם ברכות במספר 70. 127. פתח רבי שמעון ואמר, השמיים מספרים כבוד קל, שהכלה מתעוררת להיכנס לחופה, למחר. היא מתקנת ומאירה בקישותיה עם החברים, ששמחו עמה כל אותו הלילה, והיא שמחה עמהם. 128. ולמחר, כמה המונים, צבאות ומחנות, מתאספים אליה, והיא וכולם, כל אלו הצבאות והמחנות, מחכים לכל אחד מאלו שתקנו אותה בעסק התורה, בלילה הזה. כיוון שהתחברו יחד זרנפין ומלכות, ומלכות רואה את בעלה, זרנפין, כתוב, השמיים מספרים כבוד קל. השמיים, זהו החתן הנכנס לחופה, זרנפין, הנקרא שמיים. מספרים שמאירים כזוהר הספיר, המאיר ומזהיר מסוף העולם ועד סוף העולם. ביור הדברים, יום גמר התיקון נקרא מחר, כמו שכתוב, היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם. המונים הם עמי הארץ, בלתי עובדי השם. צבאות הם עובדי השם. ומחנות מורה על המחנות העליונים, שהם מלאכים המלווים את הנשמות, כמו שכתוב, כי מלאכיו יצווה לך לשומרך בכל דרכיך. והיא וכולם מחכים לכל אחד, כי כמו שהקדוש ברוך הוא שואל על כל אחד, כך השכינה מחכה על כל אחד. וכיוון שהתחברו יחד זרנפין ומלכות, מלכות רואה את בעלה, כי לא תוכל לראות בעלה מטרם שיתקבצו כולם, ותלויים זה בזה. השמיים זהו החתן, הנכנס לחופה. הזוהר דורש זאת על גמר התיקון, שעליו כתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה. ואומר, השמיים זהו החתן, הנכנס לחופה. כי הקדוש ברוך הוא נקרא שמיים, ולעת גמר התיקון נקרא חתן. כמו שכתוב, הוא חמסוס חתן על כלה. יסיס עלייך אלוקייך. כי בכל מקום שכתוב וירד השם, הוא עניין של דין או גבורה. כי מורה על ירידה ממעלתו ומרוממותו, באשר עוז וחדווה במקומו. אמנם בגמר התיקון, שכל הפגמים והזדונות יהפכו לזכויות, כי אז יתברר שכל הירידות לא היו אלא עליות, נקרא הקדוש ברוך הוא בשם חתן, והשכינה הקדושה נקראת בשם קלה. קלה מלשון גמר התיקון, מלשון הכתוב, ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן. כלומר, שגמר כל מלאכת המשכן והקמתו. והמילה חתן מורה גם כן על ירידה, כמו שלומדים, ירד מדרגה ונשא אישה. אמנם ירידה זו גדולה מכל העליות הקודמות, בהיותה לקראת הקלה, השכינה בגמר התיקון. חופה היא כינוס וקיבוץ של כל האור חוזר, שיצא על ידי המן, שהעלו הצדיקים בכל אלו הזיווגים של הקדוש ברוך הוא ושכינתו, שהתגלו בזה אחר זה בכל הימים והזמנים של 6,000 שנה. כי כולם נעשו עתה לאור גדול אחד של אור חוזר, העולה והחופף על הקדוש ברוך הוא ושכינתו, הנקראים עתה חתן וקלה, שהאור חוזר חופף ממעל להם כמו חופה. ולפיכך נקראים הצדיקים בני חופה, כי לכל אחד יש חלק בחופה זו בשיעור המן שהעלה למסך שבמלכות, לעליית אור חוזר. ושנאמר, השמיים זהו החתן, הנכנס לחופה. הכוונה היא על העת של גמר התיקון, שאז נקרא הקדוש ברוך הוא חתן, שנכנס אז לחופתו. ושנאמר, מספרים שמאירים כזוהר הספיר, המאיר והמזהיר מסוף העולם ועד סוף העולם. מספרים הם הזיווג הגדול שיהיה לעתיד, מלשון אישה מספרת עם בעלה. וספיר הוא שם השכינה, מלשון ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. זוהר הספיר פירושו אור חוזר, שהיא מעלה מלמטה למעלה. מאיר פירושו אור ישר, מזהיר פירושו אור חוזר. ועל ידי הזיווג הגדול הזה, הנעשה בגמר התיקון, שהוא קיבוץ מכל הזיווגים, הנה אור ישר ואור חוזר שבזיווג הזה, מאיר ומזהיר מסוף העולם עד סופו. כמו שכתוב, השמיים מספרים.
שאלות? כן.
דיברנו על ההתקללות של מלכות בבינה.
כן.
ופה הוא מדבר דווקא הרבה על זרנפין, על החתן. אז השאלה, מה התפקיד של זרנפין בהתקללות של מלכות בבינה?
תכונות, בינה לא יכולה להשפיע ישירות על המלכות, אלה באמצעות הזרמפין. היא מארגנת ירידת הזרמפין לתוך המלכות. זה נקרא ביאת החתן לקלה. במידה שבזרמפין ישנם תכונות של בינה, הוא מוכן ומסוגל לקבל תיקונים, להיות בגדלות, ואז הוא מטפל במלכות. ככה זה קורה. זרמפין הוא המקשר בין בינה למלכות. נקרא הקדוש ברוך הוא. כי כלפי המלכות שהיא מגלה אותו כך, היא מגלה. הקדוש, זאת אומרת שזה תכונת ההשפעה שבאה אליי, ואני מוכנה לברך אותה. זה נקרא הקדוש ברוך הוא. שוב, מצד המשיג, מצד המלכות, כך היא קורה לזרמפין. זהו. תכונה הקדושה בעיניי, שאני מאוד מצפה לה. ולכן זה נקרא חתן. אני מבינה שהוא הבורא או זרמפין, לא חשוב, שהוא יורד עליי, בשבילו זה ירידה, ובשבילי זאת ההצלה. כן.
אנחנו לומדים שחוק קבעתי לא שיניתי, סובלים, תשעה באב סובלים. חוק קבעתי לא שיניתי. כולם סובלים, תשעה באב, כולם סובלים.
בתשעה באב כולם סובלים?
העובדה, אתה רואה איזה
אסונות. עם ישראל, אם תיתן לו ביום הזה יום לבכי, כולו יהיה בים. נו,
ופתאום
איפה סובלים? אני לא מבין.
לא,
דווקא ביום הזה מי סובל?
כל התקופה, אתה רואה, תקופה מאוד קשה, דיברנו על זה.
איפה?
פתרון הסופי, כל האסונות.
זה כמו שזה היה בהיסטוריה.
כן,
לא מי חושב על זה בכלל?
בסדר.
אנחנו לא חושבים על אתמול כלום.
מה הפואנטה? הפואנטה היא שבאים ואומר לך פתאום, פתאום אתה רואה שהחוק שם לא קובע כלום, שהאבונות הופכות לזכויות. זאת אומרת, אפילו הקטע של מה שאתה קורא לזה, חוק קבעתי ולא שיניתי, פתאום משתנה. מה זאת אומרת? נהפכו עבודות הזכויות.
זה לא נכון.
עובדה.
כי בחוקים אין שינוי. יש שינוי בבני אדם, שאז הם מגלים בחוקים האלו עוד תופעות נוספות. זהו. רק תגיד לי בבקשה, לפנינו מציאות, יקום, הטבע. אנחנו מדברים על זה שהטבע משתנה או שאנחנו משתנים בגילוי שלו? תגיד לי. אני משתנה, אני נעשה יותר חכם, עם הכלים יותר חזקים, יותר עדינים, ואז אני יותר ויותר לומד את הטבע. הטבע משתנה? לא. אלא אני משתנה. אני מגלה תופעות חדשות, חוקים חדשים, הבחנות, קשרים וכו'. אבל לא שהטבע השתנה. לא, 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 שום דבר לא משתנה. מה אתה מדבר? זה רק כלפי. אני לא יודע אפילו מה, חוק נתן ולא יעבור, זה נכון.
הייתי דרק, יצרתי כל החיים שהייתי רע, התנהגתי גרוע, עם רצון לקבל של כל החיים, ופתאום באים ואומרים לי, תשמע, יש איזה קטע בחיים שלך, שאתה עושה איזושהי עבודה רוחנית או משהו מהסוג הזה, פתאום כל מה שעשית, היית דרק, והיית ממש ממש איש רע, פתאום הכל הופך, כל מה שעשית, הקונטיינר שלה, הופך להיות טוב. יש פה איזושהי התערבות שגורם זר, או שזה אני עשיתי את זה?
קודם כל, שום דבר אדם לא עושה. או שמטפלים בו בשמיים ללא השתתפות מצידו, או שמטפלים בו בשמיים בהשתתפות מצידו. בלבד. סך הכל. וגם כן ההשתתפות שלו היא בדרך כלל גורמת זירוז בלבד. זירוז בלבד. עכשיו כאן ישנם המון שאלות, אנחנו לא כל כך מבינים אותם. מה זה זירוז בלבד? אם אני מזדרז בתיקון שלי, אני משפיע בזה על כל העולם, כי אני חלק האינטגרלי מכולם, מכל המערכת הזאת הגדולה. אז כל הנשמות משתנות יחד איתי. כן? אני נגיד התקדמתי עכשיו תוך חודש ימים, מה שהייתי צריך להתקדם תוך 100 שנה. זה די פשוט, זה אנחנו עושים ממש. אז כל העולם יחד עם זה מה קורה? אנחנו סוחבים את כל העולם, אנחנו גורמים לכל העולם זירוז בהתקדמות, בתיקונים, בהתפתחות. אחר כך מה משתנה? משתנה גם כן התצוגה הזאת, זאת אומרת, באיזה צורה אנחנו חיים, באיזה צורה אנחנו מתקדמים, עד כמה ש מהירות יפה, טובה, רצויה, רכה, ולא ש אתה נוסע כמו בעגלה בדרך כזאת שאתה נזרק וככה זה עם צרות ובעיות בכל הגלות, כמו שהיית, לא? זה הכל תלוי בנו. ואז נקרא שישראל מזרזים את הזמנים, מקדשים את הזמנים. גמר התיקון הוא מוגדר. וזה, כלפי זה חוק. כל היתר המצבים הם גם כן באותו החוק של התקדמות, אבל הקצב, מצבים, הרגשתך בהם, אתה קובע. אתה קובע. חייבים להאמין שזה כך, עם כל זאת שאין עוד מלבדו, על כל פרט ופרט. כן.
כן, אבל יש איזושהי נקודה שאתה אומר, פתאום זה הופך מאבונות לזכיות. מה זה הנקודה הזאת? זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? פתאום, נקודה, טרקטריק, אתה בשחור, פתאום הופך ללבן. זה משהו כמו איזשהו נס. מה זה?
נו, איזה יש לך אבונות וזדונות? תגיד לי.
כל החיים שלי עשיתי רק דברים.
כל החיים מה שעשית סתם בהמה. לפי הטבע שלך, היית מתנהג, לך לאומן שעשני. מי אתה, מה אתה? אתה אפילו לא אתה. אתה בשייך לעצמך איזו אישיות, איזו עצמאות, שזה אני אז עושה, אני רע, אני ככה וככה. זה לא, זה הכל, הכל כוח עליון, תאמין לי, אתה עוד מעט תראה את זה, אתה תתחיל לראות אחרת. אין לך את מי להאשים ואל מי להתרגז כל כך, וזה הכל קצת אחרת. הבעיה שלך שבחיים שלך אין בורא, סליחה שככה אני אומר, ולכן אתה משייך לאנשים ולעצמך איזה עצמאות, ואתם כאילו אחראים על הפעולות שלכם, אתם עושים משהו, מי שם עושה משהו. זה כמו שעל ילדים קטנים בגן ילדים. אתה יכול להגיד לו, ילד רע, או ילד טוב, הוא עשה כך, הוא עשה כך. זה לא הוא, זה הטבע. אלו מרביצים, ואלו בוכים, ואלו כך, ואלו כך. זה הכל הטבע. כדי להביא כולם להכרת הרע. שהבורא עשה בהם.
אז מה זה הבנות? זאת אומרת,
שיעשו הרבה הרבה, הרבה מכות, שיסבלו מהמכות האלו הרבה, ואחר כך הבורא לאט לאט מסביר להם שזה הוא עשה בהם. שירצו להתפטר מהטבע שברא בהם.
אז הבורא עובד עליה כאילו?
עובד, למי עוד עובד? כתוב אין עוד מלבדו. ודאי. מה זאת אומרת? אסור להגיד שזה לא הוא, אלא מי אתה? אתה במקומו?
אז למה הוא כותב אבונות? אבונות של מי? הוא כותב אבונות זכויות. כתוב.
לכן אני אומר שעלינו לספר בצורה יותר אמיתית. כבר הגיע הזמן שאנחנו יכולים לפתוח, לא לגמרי, לפתוח פירוש הנכון של המילים. איזה אבונות ואיזה דזדונות. זה לא שלך. זה לא שאתה עשית. זה לא שאתה גרמת. זה לא שאתה בחרת להיוולד בתכונות כאלה. ודאי שלא. זה מי אתה? סך הכל, כולנו בובות, אבל לבובות האלו, שמתנהגות, אתה רואה, מי אחשוורוש והיטלר וכולם, ועד הצדיקים הגדולים. לא חסידי אומות העולם למיניהם. אבל לבובות האלו אחר כך מגיעות תוספות. מהתכונה הנגדית. ואז הם רצים לפי התכונה החדשה. כן, להשפיע אולי ככה ככה, מתעניינים בכל מיני דברים, לא יודעים בעצמם. בשביל מה אני בא, בשביל מה אני לומד, מה יש לי כאן, לא יודע. זה הרצון קובע, זו גם כן הבורא מנהל אותם בצורה שיטתית ככה. אלה אחר כך הם בעצמם, אחרי שהתייצבו בהם שתי תכונות האלה המנוגדות, קבלה והשפעה, איכשהו, ביניהם הם מתחילים, ממש ביניהם, בקף האמצעי ביניהם, הם מתחילים למצוא יכולת לעיצוב עצמי. שם מתחיל להיות ממש עיצוב עצמי. זה דבר מאוד מיוחד, שאני מקווה שעוד מעט תרגישו איך זה להתחיל לבנות את עצמו כך, משתי תכונות האלו, ימין ושמאל, ושתיכם צריכים. והבורא יעזור לחבר אותם יחד. ואז, מה זה נקרא? טיפת זרע, ועוד תאה, ועוד תאה, ועוד תאה. מה זה נקרא להוסיף עליה? במה זה להוסיף? בהבנה, בהרגשה, בהכוונות, במה? איך אנחנו מגדלים את החומר. ודאי שהאור עושה וחומר יחד, שניהם נפגשים והם מתפתחים ככה, תופחים, כי זה נקרא, כן? בצק זה תופר. תופחים. אבל אני גורם לזה. אני מבין, מרגיש איך שזה עוד עשה. זאת יצרה שלי. אתה כמו היית פעם באפיית מצות. כן? שמים לך חתיכת קמח, כן? זאת אומרת, קצת, נגיד, חצי קילו קמח, בדיוק ולא יותר מים, זה חייב להיות ולא הרבה, כן? בדרך כלל זה נראה מאוד מעט, אבל אתה חייב לעבוד על זה קשה, 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 ואחר כך לתנור. ואז יוצא מהשניהם דווקא לחם עוני, שלי הרצון לקבל זה לחם עוני ולא צריכים יותר, ומעליו זה הכל חופש. כן, ירושלמי.
שלום רב, בהמשך לדברים של אדם, מה שענית לו, שההתקללות של מלכות ובינה, אז זה זרנפין. וזרנפין נקרא תפארת, ותפארת כלולה משש ספירות. עכשיו, כל העבודה שלנו בקבוצה זה להתבטל, ולהתחבר לחברים, ולהגיע לתפילה משותפת. אז אם ככה, איך נוצר השש ספירות האלה שהן תפארת, שהן זרנפין, איך אנחנו עובדים עם זה בקבוצה כדי להגיע למן שהוא מיוצב בצורה, אני לא יודע איך להגדיר את זה, אבל אתה יכול לתאר את זה, כאילו את העניין הזה?
לא יכול להגיד. אני לא יכול לפרש את זה עדיין. זה עדיין לא נמצא ככלים שלנו. זה זיווג זון, כשהם עולים לבינה, זה עוד מוקדם להגיד, איך זה בקבוצה, אין לזה שום קשר. עוד לא נמצא בתוכנו, עוד לא נחת. כן.
שזרנפין עולה לבינה, זה עניין של הבחנות, זאת אומרת, זה עניין של תיקונים ורזולוציה של התיקון. מבחינת התחושה, יש פה איזה עניין של רזולוציה יותר עמוקה של התיקון, ביכולת של הדרך זה בין המלכות לבין הבינה להתקשר דרך הזרנפין. כשהוא מגיע, זה עניין שאני רואה רזולוציה, תיקון עמוקה יותר, פנימית יותר, שככה זה שתי קווים,
זה רנפין, זה דוגמת הבינה כלפי המלכות. דוגמת הבינה כלפי מלכות, נקראת זה רנפין.
האם במקום הזה נמצא, אני רואה פה, דווקא במקום הזה, גם קו ימין וגם קו שמאל שמתחברים ביחד לקו אמצעי, ושם נעשים איזה שהם תיקונים, או רזולוציות של תיקונים, או שם?
חבר'ה, אתם לא יודע אם זה לא מביא לי בלבול. שאלות הן טובות, אבל עוד מוקדם, אני לא יודע איך לענות, כי יש פה, אני אגיד את זה, אז זה לא יהיה, זה לא יתקבל נכון. אני מרגיש מה יהיו התוצאות. מצד אחד זרמפין זה קו אמצעי, מצד שני הבינה הוא קו האמצעי, וזרמפין ומלכות זה ימין ושמאל. זה עוד לא מסוגל אני להגיד. כן, עמיקם.
שלום רב, ברוך הבא. כותב על האנשי, גמר התיקון נקרא מחר. ו ושאלה שמלווים את המלכות מנאמר היום למחר, אלה צריכים לשמוח, אלה בני חלב. אבל הוא כותב גם על עוד סוג של אנשים שהם כאילו, כמו שצביקה שאל עליהם, שהם נכתבים בספר. זאת אומרת שבפעולה שלהם הם מרשיעים ולא מצדיקים באיזשהו אופן. כאילו זאת תורה וזה שכרה, זה מה שהם אומרים. השאלה היא, אם האנשים האלה הם עושים את זה היום, כשהם מסתכלים על המחר, או שהם עושים את זה כבר שהגיעו למחר, ומתוך זה הם מאוכזבים. יש איזה...
בחיי לא מבין. אתם מבינים מה שהוא אומר?
מחר נשאר מחר.
אז אני בסדר, זאת אומרת.
מחר נשאר מחר. זאת אומרת, אם אומרים לי, תשמע, המטרה היא להגיע לגמר תיקון.
נו.
ופה הוא אומר שגמר תיקון נקרא מחר. עכשיו, אני אגיע למחר, זה יהיה גם למחרת. זה לא שהגעתי לגמר התיקון.
אני לא יודע, זה אתה ככה מפרש, אני לא יודע. זוהר אולי מפרש אחרת.
אז מה ההבדל בין אלה שמלווים את הקלה לבין אלה שנכתבים בספר?
זוהר אומר שכל הזמן הגלות נקרא יום אחד, ומחר זה נקרא גמר הגלות. זהו, שגמר הגלות זה גמר התיקון. זהו, אז צריכים להגיע למחר. כך הוא אומר.
מה ההפרש בין האנשים האלה שהם שמחים בשמחת הקלה, שהולכת להזדווג עם בעלה, לבין אלה שנרשמים בספר, כאילו שצריך איזה...
אני לא יודע. אנשים ששמחים בקלה, הם מרגישים את עצמם שהם עושים, פועלים, החיים שלהם כדאים, לעומת כל האלו האחרים שהם מרגישים את עצמם דפוקים, ומגלים מיום ליום שהחיים שלהם לא שווים כלום, וסתם הם חיים בגלל שקשה להם למות. עכשיו תבדוק למי אתה יכול להיות שייך, ואם אתה יכול להיות שייך לאיזה קבוצה. אחד משניים, אין לך ברירה. אתה כבר קיים, זהו. ואיזה קבוצה אתה? או לאלו שמשתוקקים למחר, אז בשבילם ישנה מטרה, עבודה קשה, מעניינת, חיים מעניינים, לא פשוטים, אבל... והקבוצה השנייה שכבהמות נדמו. זהו, כן. על אלו שאין להם בכלל מחשבה ואין להם בחירה, עליהם לא מדברים. כי מה אפשר לדבר על אנשים שאין בהם שום אפשרות לשנות את עצמם? אז הם קיימים רק במחשבה אחת שנותנים להם, והם מתקיימים. לכן זה נקרא כי בהמות נדמו. זהו, לבהמה אין שני כוונות, אין מחשבות, אין כלום. יודעת, אני חייבת לקיים את עצמי בצורה האופטימלית, הנכונה ביותר. זה הכל. זהו, אם יש ספק איך לעשות ומה לעשות ובשביל מה, ואם יש ספק במטרה, זה כבר לא נקרא בהמה. זה חיים כבר... קשים, צריכים לחשוב, צריכים לעשות משהו, לתת חשבון לעצמו מה אתה עושה בכל רגע בחיים. כן.
אז מה הוא אומר שדווקא האנשים האלה שלא מוצאים איזושהי תכלית במחר, הם נרשמים וזה הרצון שצריך אותו לגמר תיקון, זה בדיוק הרצון שצריך אותו לשלב האחרון של ה...
לא יודע, אני לא מבין בשביל מה אתה מתפלצף בזה, אני לא מבין. אתה לא מבין מילימטר ממך קדימה, אתה שואל על גמר התיקון, כאילו שיש לך, זה פילוסופיה ממש. פילוסופים אוהבים להתפלפל במשהו שאפילו מילימטר לא מתקרבים על מה מדובר, וזה נמצא שנות אור מהם. אז אתה כמוך,
שכמוהם.
לא רוצה דוגמאות שלך, תסלח לי.
לא שלי,
אם היית רואה את עצמך קצת מהצד, היית צוחק. עד כמה שאתה עכשיו יושב ועומד ומדבר בצורה רצינית על הדברים שאין לך אליהם נגיעה. שאתה פשוט מדבר על שטויות. נו, כאלו שלא יודע, נו. בשבילך העולם הזה לא מובן. אתה מדבר על עולם הרוחני, על התקדמות הרוחנית בקפיצה של 6,000 שנה. על מה? קצת יותר...
אני מדבר מתוך...
וסתם צחוק, בשביל מה לך את זה? אם אתה לא יודע היום מה לעשות עכשיו, אם אתה עכשיו באימה, מה אתה שואל על, 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 על צורה של אדם המתוקן?
אני לא שואל על הצורה של האדם המתוקן, אני שואל על ה... בדיוק על ההתרשמות שלי מהכנס. שלושה ימים שהרגשתי איזה סוג של ערבות ממש, שלא חשבתי לא על פרנסה ולא על אוכל ולא על שתייה, על כלום, באמת, הרגשתי מעולה.
או... זה תגיד, זה נעים לשמוע, זה כבר לא פילוסופיה, זה כבר לא פילוסופיה, יפה, נו.
ולעומת זאת, בשיחה איתך, אני רואה אנשים שעברו איתי את אותה חוויה, נעמדים ואומרים שהם לא קיבלו, שהם פספסו משהו, שיש להם איזושהי תחושה של חסר.
חסר מה?
זוהר מצדיק אותם, דווקא אותם הוא מצדיק.
עזוב זוהר, עזוב, זה אני לא רוצה, אל תביא לי, תמכור לי עכשיו זוהר.
בסדר, אני מדבר על אנשים שכאילו עברו את אותה חוויה, ובסופה יש כאלה שקיבלו איזשהו סוג של מילוי, אני כמעט מתבייש להודות שאני אחד מאלה, ממש הרגשתי מה זה חוק הערבות, ממש הרגשתי איך אני לא צריך לחבות את הטלפון כדי להתנתק מהעולם, אני פשוט... מנותק ואני מרוכז רק בעניין אחד בלבד, ויש כאלה שעברו את אותה חוויה וכנראה ציפו למשהו נוסף על זה, אז אני פתאום מרגיש כאילו שאני יצאתי פרייר, שאני צריך את החיסרון,
שהם קיבלו יותר,
שהם בעצם קיבלו יותר, הם קיבלו איזשהו חיסרון.
כן.
ואני לא, אני טוב לי במצב הזה של הכנס מצידי,
בסדר גמור,
שילווה אותי כל החיים.
אז כל אחד בשלו, לא צריכים לקנות.
לא צריך לעורר את החיסרון החדש.
כדאי לקנות בכולם, מצד אחד. מצד שני, כרגיל אצלנו, להיות רגוע בזה שיש לך הכל. ואתה לא זקוק אישית לשום דבר. כלום. אני בעצמי, רק תן לי להשפיע.
אז זה משאיר אותי
בלי להרגיש שאני משפיע, ובלי להבין שאני משפיע, ובלי, בלי שום דבר. רק איך אני יכול לעשות מעשה השפעה בלי להיות שייך לה, למעשה עצמו.
למה התנאי הזה של הערבות לא נצרב באיזה זיכרון? למה הוא בא והולך כאילו שהוא מתקיים ב-100% בזמן שזה קורה, ובזמן שכאילו אנחנו מכניסים...
על ידי מאור.
על ידי המאור ברור, אבל למה זה לא נצרב? למה זה לא נכנס לתוך... איזשהו שטנץ שממנו כבר מתחילים...
אתה צריך להתפלל שזה יהיה לך. אבל זה יכול להיות רק בתנאי שאתה רוצה לא להרוויח מזה. אלא לממש את זה לאחרים.
בכל זאת, התנאי של הערבות זה מתוך איזשהו רצון, להגיע...
למה?
שלא יהיה אכפת לי, אלא להתרכז רק...
אז זה הרגשה מאוד טובה שלא אכפת לי. אתה יכול למכור אותה לכל העולם בהרבה כסף.
אבל אני רוצה שזה יישאר...
אנשים משלמים הרבה כסף להרגיש שלא אכפת לי כלום.
נכון.
אז אל תגיד שזה לא הרגשה אגואיסטית.
זאת הרגשה אגואיסטית, זה מה שאני אומר. אז התנאי הערבות זאת הרגשה אגואיסטית. איפה כאילו ההיפוך של זה?
אז זה לא ערבות.
אז אני ברחתי מהצרות לתוך הכנס?
כנראה. טוב לך, לכן אתה היית שם. אם ייתנו לך עכשיו איסורים, ולמרות האיסורים אתה תהיה בערבות, אז אולי אפשר להגיד שלפי מידת האיסורים, שאתה מעריך את הערבות. נגיד, יגיד לך ככה, בכמה אתה יכול להיות ערב לאחרים? ב-50%. אז בוא נחתוך את הדירה שלך לחצי, מיטה שלך לחצי.
לא, שיקחו הכל, אין לי כלום.
צלחת לחצי. רגע. כן, הכל לחצי. ואתה נשאר שמח. העיקר שאתה נשאר שמח, עוד יותר מקודם. אני יכול לתת לכולם, כן? אז אתה נהנה, אני יכול לתת לכולם. הנאה, איך להתפטר מהנאה הזאת? הנאה מהשפעה, כאילו מותרת. לא, בצורה כזאת עוד לא. אתה צריך להתפטר מהידיעה שאתה מתחלק. אתה צריך, לא, אולי לא כדאי. בשביל מה לנו?
אני צריך להיפטר מהתחושה של היסורים בעצם כדי להגיע לשמחה, זה מה שאתה אומר?
היסורים חייבים להתהפך לשמחה, אבל לא מזוכיסטית. זאת אומרת, לא באותם הכלים.
אז זאת אולי יש לי שאלה שכל הזמן שואלים אותה פה היום, מה ההבדל בין שיתוף מידת הרחמים בדין לבין היפוך הדין ברחמים? כאילו, זה יש איזשהו הפרש ביניהם? שהיסורים, שהשמחה מתערבת ביסורים.
דין ברחמים זה לא שלנו. דין ברחמים זה בינה, זה ההשגחה העליונה. רחמים בתוך הדין, זה אצלנו. זהו, נרגעת.
זה נותן, אם זה נותן שמחה, אני הולך בכיוון הזה, כי זה מה ש...
שמחה בשבילך זה... זה, 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 זה... אני חושב ששמחה היא... לא צריכה להיות בזה שהיא תגיע מלמעלה. שמחה צריכה להגיע מאיתנו בלבד. אם היא מגיעה מלמעלה, זה איזה שקרות. זה נותנים לך פיצוי. אני לא רוצה שמחה שסתם תתפרץ בי.
ואם אני מבין שיש משהו גדול ממני, גדול מהרצונות הבימיים שלי, וזה מה שנותן לי שמחה, זה שמחה...
זה שמחה אגואיסטית, יפה מאוד. יפה מאוד, שמחה אגואיסטית. איזה יופי, אני סוף סוף זכיתי. אני מוכן להשפיע לכולם, רק שיתנו לי שמחה.
ואז אתה אומר...
מה צריך עוד בן אדם בחיים?
ואז אתה אומר אחרי זה מגיע נפילה ומגיעים יסורים ואז אני בוחן.
אני לא יודע אם מגיעים או לא מגיעים, אבל אם אני שמח ושמחה זה מה שמחזיק אותי במצב, אז אני קנוי. מה זה לא ברור? מה צריך אדם בחיים שלו חוץ מהרגשת שמחה? תגיד לי. שמח שאני שבע, שאני בריא, שאני אוהב, שאני אהוב, שטוב לי, שחם לי, שקר לי, שככה וככה, לא חשוב מה. שמחה. נו.
שאני אהיה רעב לשמחה הזאת כל הזמן, שזה לא יסתם, נו, שהשמחה זה, הזאת תמשיך.
נו, זאת האגו הגדול, היפה שלך, כן? שאתה רוצה להיות שמח. אני לא רוצה כלום, רק להיות שמח. ככה זה. לא אכפת לי שום דבר, רק להיות שמח. אני לא שמח כי חסר לי איזה מטוס פרטי, כי חסר לי איזשהו עוד כמה דירות. זה, כן, קצת להיות שמח. זה ככה. אתה מבין שזה... אם אתה לא עובר איזה בריר, איך להגיד?
בריר, מחסום.
מחסום פוטנציאלי. פוטנציאלי. שאתה מתנתק מההרגשת טוב ורע לחלוטין, שעליך לא משפיע, אז אתה לא מגיע להשפעה. אז אתה קנוי על ידי שמחה, על ידי היחס, על ידי החיבור, על ידי משהו.
אפשר להגיע למצב כזה ולהמשיך להחזיק בבהמה? או שאם אני... יש הרגש קטן של בהמה, אז אני כבר לא נמצא במצב הזה שאתה...
בהמה נשארת.
אז איך אני מחזיק אותה? היא צריכה את האוכל שלה...
זה אחר כך תחשוב, אני לא... זה כבר פילוסופיה, אני לא רוצה לדבר על זה. איך אני אחזיק אז שאני אהפוך להיות ממש כמלאך, כן, מנותק מהטוב ורע, שזה טוב ורע יהיה אצלי מסודר רק לפי המטרה, איך אז אני אחזיק בבהמה? מה אתה רואה? עד כמה... אני... בסדר, זהו, מספיק. עוברים לחלק הבא. עוד מחזיקים. גרשון, בסדר. עוד מעט. איך קוראים לבן שלך, אמנון? מוטי. מוטי, אתה באת פעם אחת ואתה רוצה ככה... יש קונה עולמו בשעה אחת, אין? טוב, נו גרשון, כן.
אני התרשמתי שגם כן מהחברים שחזרו מפיטר וגם מה שחווינו פה בפתח תקווה, שהשמחה הייתה דווקא ממש כתוצאה, הייתי מגדיר את זה כמו סיפוק, כתוצאה מזה שיש כוח לעשות מאמץ באחדות החברים, וזה מה שליווה אותנו. ובהמשך למה שאמרת אתמול, לפחד לאבד את זה,
איך זה אנחנו... טוב. פחד, אפילו פחד אגואיסטי לאבד את זה, זה טוב. ששומר על האדם. זה עכשיו, מיד אנחנו צריכים, עכשיו, ברוחניות דיברנו. ברוחניות אין קבוע, מצב הקבוע. כל הזמן שינויים. זה כמו בגוף חי. כל הזמן צריכים להיות חלופי חומרים וכן הלאה. לכן השאלה היא כך, במה אנחנו מתקדמים בכל רגע, כדי אפילו לשמור על המצב הקודם, אנחנו כל רגע צריכים להתקדם. ולהתקדם זאת אומרת כל רגע להוסיף, אפילו כדי לשמור מצב הקודם. ואם אתה רוצה לעלות מעל המצב הקודם, אתה צריך להוסיף כפול. בחזקת, שתיים, וכן הלאה.
כן, אפילו, כאילו, הדברים שאתה אומר פתאום מקבלים איזשהו, כאילו, מקום חדש.
כבר נראה לך שאתה מדבר לא, שאני מדבר לא כל כך שטויות כמו שקודם.
כבר נראה לי שזה, מצד אחד נראה כאילו פתאום שזה בר השגה, מצד שני, יש פחד, הלוואי וזה הפחד, זה בדיוק העניין, איך הופכים את זה לפחד, כי אני גם מרגיש שזה כאילו עוד פעם משהו שחוזר על עצמו, ועכשיו כאילו פשוט יש לי רק יותר כלים, אבל עדיין אני מרגיש שצריך עוד כוח בשביל באמת לעשות את החזקה הזאת, וגם עכשיו ברור שהכוח הזה מגיע מתמיכה הדדית בינינו, בזה שאנחנו פועלים במהלך היום אחד כלפי השני, והשאלה בעצם, איך אנחנו יכולים להוסיף בתמיכה הזאת? מה, האם יש איזשהו מקום עכשיו לתת איזה בליץ אולי?
תראה, אנחנו עברנו הרבה מצבים. מאותם המצבים שקרו לנו בפסח עם הגן, ואחר כך עם כל מיני, עם הקהילה, עם נשים, עם כל מיני דברים הפרטיים כאן, שאנחנו עושים כל מיני כאלה, שינויים גדולים, זה משפיע על כולם, וכולנו כאלה כל הזמן באיזה... זה הכל משפיע. אנחנו עברנו המון, ואומנם ששוכחים ממש מיום ליום, וחברה תומכת בזה, אבל מהות השינויים היא גדולה. ולכן גם כן עשינו הכנה טובה בכל זאת. אני זה ממש זה פרגון מהשמיים, פרגון מהשמיים שעשינו כנס בקרסנוירסק ורציתי שכולם יקנו. רציתי שכולם יקנו. וזה באמת קרה, ולכן כולם רצו להגיע גם כן למצב כזה, למה לנו אין, כן? ואז הלכנו ברצינות על ההכנה, וגם כן כמה אירועים החיצוניים שלנו כאן גם כן עזרו לנו לחיבור, ולכן הגענו, ואני לא חושב שיש הבדל בין מי שהיה באיזשהו כנס מרה ובין מי שהיה בפיטר. אני לא חושב. ראיתי גם כן לפי מה שקורה במסכים, לפי מה שקרה בפיטר. עם הפעם ראשונה מהכנס אני ראיתי אנשים שהם שמחים וכאילו הולכים בלי להיפרד. אתה מבין? כאילו בלי להיפרד. אני לא צריך להתחבק עם כולם ולבכות. אני זוכר כנסים כאלה, נשים היו מתנפלות עליי לבכות. איך לנו קשה, בלעדיך ויכול לבוא, מה פתאום, שום דבר, אתה יודע, אני עברתי, ממש אף אחד כאילו לא שם לב עליי. זה, 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 זה יפה, זה טוב. אתה מבין, ככה, זה סימנים טובים. שאנשים מרגישים שה... איך להגיד? שהחיים שלהם בתוך, בתוך הקבוצה, בתוך החיבור, שם. ואני ככה מהצד בא, מעורר, אבל שם הם נמצאים. אני מסביר להם איפה ואיך, ככה אני מארגן נכון את הדברים. אני המארגן, זה נכון. אבל הם מבינים שחיים הם שם. לא. ולא הסתכלו עליי, זה מה שאני פחדתי, זה מה שאמרתי. שלא אני בא לעשות את הכנס, אתם. לא. וזה היה, זה השגנו. זה מאוד יפה. לכן זה ממש חידוש גדול. כן. מצב חדש. כן.
לגמרי ככה הרגשנו גם כן, כאילו הבועה הזאת שדיברת עליה, פשוט יצרנו אותה. קיבלנו עזרה בשביל ליצור אותה, אבל היינו ממש בתוך בועה כזאת שהיה ברור, היינו כמו בכוונה אחת, שכולם בתוך בועה של דאגה לחברים, וכולם חיים בתוך החברים. והיה כוח לתת את המאמץ הזה. ועכשיו אנחנו, בשביל להמשיך עם זה, מה המאגר כוח שאנחנו צריכים להשתמש בו עכשיו? כשאנחנו חוזרים, כי זה באמת מפחיד, כי זה כאילו משהו שנגענו בו גם בעבר, ועכשיו אנחנו גם נמצאים באותו מקום, ואני על עצמי רואה שזה מפחיד, כאילו זה כמו שאמרת, זה חיים ומוות רוחנים, ואני לא בא לי למות שוב פעם, ועוד הפעם לחיות, כאילו איך לוקחים את הדבר הזה, והתמיכה הדדית הזאת, במה היא צריכה עכשיו לבוא במדרגה החדשה שלנו לידי ביטוי? איך היא צריכה לבוא לידי ביטוי? איזה אמצעים חדשים יש לנו בשביל לייצר יתר תמיכה כזאת?
לא יודע. חפש. יש לך חברים, יש לך ספרים, יש לך הכל כאילו שאני מת. חפש. מה היית עושה?
הייתי עושה שיעור כל ערב, לדוגמה, הייתי עושה איזה בליץ בדברים חיצוניים שאנחנו יכולים לשמש אותם.
בסדר, תדבר עם החברים, תעשו. אני לא יודע מה. תעשו. זה שיש לכם חיסרון עכשיו טוב ויפה, יפה מאוד, אל תזרקו אותו אליי, עליי. אני ממליץ להתייחס, ודאי שאני אשמור מהצד על מה שקורה, אבל אני ממליץ להתנהג כאילו שאני לא נמצא. אז תצטרך יותר את החיבור. אז תחפש באמת איך לארגן הכל על מנת שאנחנו לא נצא מהרגשת הכינוס הקבוע. זה מה שאנחנו צריכים? אתה אומר יפה, נכון? אסור לנו עכשיו לרדת מאותה מדרגה שקיבלנו בכנס, אלא ההפך. על פני כל ההפרעות אנחנו צריכים לעלות אותה דווקא בגלל זה הפרעות באות. אני מהצד מוכן להשגיח ולסייע ככה בקטנה, אבל אתם צריכים לעשות את זה לבד. לעשות את זה לבד. אני לא יכול כל הזמן להיות המעורר ומארגן וככה מפעיל. זה הכנס הראשון שבאמת הייתה השתתפות בהכנה ורצון להגיע לחיבור בזמן הכנס עצמו. ודאי שהגעתי וגם כן עשיתי ופעלתי מה שאפשר, אבל הייתה השתתפות מצד הקהל יותר מטרתית. חייבים אנחנו להיות יחד. אז תמשיכו את זה. תנו דוגמה לכולם. דברים מאוד חשובים. זה... כן, חיים. אחורה. קדימה.
רב, רק בהמשך למה שהזכרת עכשיו, שמעתי שני תגובות שהיינו בפיטר. התגובה הראשונה, שזה ממש היה פלא, היינו צריכים לנסוע לפיטר, להכיר את החברים שלנו. ממש להתחבר עם החברים. לפעמים אתה צריך לנסוע לקצה העולם, פתאום לגלות את החברים שאתה איתם כל יום. זה הדבר הראשון. והדבר השני, זה היה ישיבות החברים שעשינו אחרי הכנס. כל ערב היינו מתכנסים איזה 20, 30, 40 חבר'ה, ובחיים לא ראיתי חיבור כזה, וזה לא היה בלוז של הכנס, זה היה אחרי הכנס, ישבנו שעה, שעה וחצי, ושם היה החיבור. והדבר הזה, באמת, כל מי שהיה בישיבות האלה הרגיש את זה שם. ואם את הדבר הזה נוכל לפתח יותר מעבר לפעילות, זה בדיוק מה שאתה אומר, שזה משהו מתוכנו שיוצא, בעקבות הפעילויות השוטפות שאנחנו עושים. וזה היה הרגשת חיבור, שבאמת מי שהיה שם, זה היה ממש משהו, באמת שלא הרגשנו אותו אף פעם.
נו. תנו לי... לראות את המיקרופון. יש לו.
אני יודע שאני הרגשתי ככה בפנימיות, בסוף הכנס, זאת אומרת שנגמר כבר הכנס, איזה בקשה ענקית להעלמה. וההעלמה הזאת יצרה אצלי שמחה, כלומר, היה לי יותר מדי כזה, התחושה של עילוי כזה, גם עם החברים, וממש התחננתי שזה ייגמר. ושזה נגמר, הייתה לי מין תחושה של פחד, שאני לא יוכל עוד פעם להתחבר לזה מחדש. ופתאום הרגשתי שזה עוד פעם מגיע, ועוד פעם אני רואה ומתחיל לראות ככה, לברר דברים, ועוד פעם ביקשתי שזה ייעלם לי, וככה כל פעם, עוד פעם יראה.
נו, מצבים, כן.
כן, וזה כזה התפתח, וכל פעם פורץ איזה משהו אחר, ואני רושם דברים אחרים, ועוד פעם ככה נעלם לי הכל, ועוד פעם אני ירא, ועוד פעם אני מרגיש שעולה לי עוד ברור כזה לכל מיני נושאים שבחיים לא ידעתי שהם קיימים. אפילו פעם אחת התחלתי לצחוק על עצמי, על האגו המנופח שהיה לי לפני, לא יודע, מתחושות כאלה של בכי וצחוק, ואחר כך רוגע כזה מוחלט, ועד שהיום כבר לא יכולתי, ואמרתי שאני חייב לבוא פה לקבוצה האדירה הזאת שיש פה.
היית צריך להיכנס, לחכות לכנס? היית יכול לבוא קודם, זה אבא לא נתן בטח.
כן, אני גם את זה ביררתי עם עצמי, ואני יכול להגיד שהייתי פעם אחת בעשיריות, יחד עם אבא, היה לי מאוד קשה להיות איתו, וישבתי וחשבתי למה כל כך קשה לי להיות עם אבא שלי בתוך
עם,
הסיריה.
עם אבא זה יותר קשה, ודאי.
כן, אבל בשלב מסוים פתאום כאילו זזתי קצת הצידה, והסתכלתי עליו לא כאבא יותר, אלא כאיזשהו רצון, איזה משהו שמלובש במין חומר כזה, ואני אומר, מה זה חשוב אם הוא אבא שלי או לא אבא שלי, הוא בסך הכל רצון. שמלווה אותי ודוחף אותי ככה מן הטבע, ואני בכלל לא צריך להתייחס אליו כאבא, ברור שבגשמיות אני מתייחס, אבל מבחינת איך שראיתי את הדברים, אז לא הסתכלתי אליו כאבא, הסתכלתי כרצון, וככה על כל החברים, ואז פתאום יכולתי להתחבר אליהם. זאת אומרת, לא ראיתי אותם כגופים בכלל, ראיתי אותם רק כרצונות, שהפכו להיות מין רצון שלם כזה, ואז זה הכל נהיה לי שקוף. ואז אני זוכר שנגמר הכנס, הגעתי הביתה וראיתי פתאום מין, הגעתי להדממה כזאת, זאת אומרת, הרגשתי כאילו, טוב אני לא, כמו חסדים אבל עומד במקום, זאת אומרת, הכל נראה לי טוב, הכל נראה לי יפה, הכולם נראים מצוינים, אני לא מרגיש שיש אנשים, אני מרגיש רק כוחות וזה מה שאני רואה מול העיניים.
עכשיו אני אגיד לך מה אני ממליץ. אני ממליץ לאזן את הרגשות האלה עם ה... לימוד. יותר להיכנס לפתיחה או לתלמוד עשר ספירות. אפילו מקומות שאתה מכיר כבר אותם, למדת שם דפים האלו, אבל זה מעניין לך, מושך אותך. איפה שאתה דווקא רצית לדעת קצת יותר ולא הבנת. נגיד, הסתכלות פנימית, חלק א', חלק ב' עיגולים ויושר, כל מיני כאלה דברים. חלק ד' מעניין, יכול להיות שם, תלוי מה שאתה רוצה. יש כאלה שדווקא באים לחלקים המתקדמים ולא מובנים להם. כדאי ללמוד את זה, לקרוא את זה. זה גם כן הוא כותב באיזה מקום, שדווקא בזמן שאדם נמצא בהתפעלות, טוב לעיין בדברים שמצד אחד מושכים אותו, מצד שני הוא לא מבין אותם. כי הזמן שיש בך עדיין העירה הזאת, ואתה יכול לפתוח הבנה נוספת. טוב, אנחנו עוברים לחלק הבא, שהוא
כתבי רבש כרך ב'.
כתבי רבש כרך ב', מה זה כתבי רבש כרך ב'?